כן. הנה יום בא לאדוני וחולק שלנך בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יקרת מן העיר. ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם כיום הלחמו ביום קרם. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונפקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גה גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. ונסתם גהרי כי יגיע גהרים אל עצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרע שמי עוזיה מלך יהודה. ובא אדוני אלוהי כל קדושים עמך. והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות בקיפאון, והיה יום אחד הוא יוודע על אדוני, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. השנה יוצא סוכות בשבת. יש הפטרה אחרת של שבת חול המועד, השנה אין שבת חול המועד. שם כתוב את המלחמת והיה ביום בו גוג אל אדמת ישראל, זה בחזקאל. אנחנו עושים הפטרה של יום ראשון של חג הסוכות, שזה יוצא שבת, שקוראים בזכריה י"ד, הנה יום בא לשם מחולק שללך בקרבך. גם הנביא זכריה מתנבא, אמנם נבואות קצת שונות אחרות נוספות, על מלחמת גוג ומגוג. מה זה מלחמת גוג ומגוג ולמה היא צריכה להיות? צריך לדעת שגוג ומגוג פירוש רמוז המלחמה שלו בתפילה שאמרנו בימים נוראים. אנחנו אומרים ובכן צדיקים יראו וישמחו נשארים מעלוז, ובכן תן כבוד לעמך תהילה לרעך תקוות ועד ובטחו ולמיים, שמיכת קרן לדוד עבדך, בעריכת נר, אחר כך בעריכת נר. מה זה צמיחת קרן? צמיחת קרן לדוד עבדך זה מלחמת גוג ומגוג. בעריכת נר לבין אישה עם משיחך זה משיח בן יוסף, שיבוא להכין אותנו למשיח בן דוד. הם כמה שלבים. סעדיה גאון בספרו האמונות והדעות כותב, שער הגאולה, כותב שהסדר הוא כך. הסדר הוא משיח יבוא, אחרי משיח מלחמת גוג ומגוג, אחרי גוג ומגוג יהיה בניין בית המקדש ותחיית המתים סמוך אליה. בסוף מלחמת גוג ומגוג אז תהיה תחיית המתים. מה שאמרו על שנת תש"ס רבי אברהם אזולאי, מחילה, רבי אברהם אזולאי מדבר שם על תחיית המתים, הוא לא מדבר על ביאת המשיח ולא על מלחמת גוג ומגוג. זה כל זה יהיה לפני כן. הוא כותב שבתש"ס יהיה ביאור הרע. אנחנו כבר באיחור גדול, אין מה לדבר שבאיחור גדול אחרי החשבון הזה. בכל אופן נחזור, אנחנו לא עוסקים בחשבונות ולא נבואות. בסוכות, כך כתוב במדרש, הביא אותו רב חי גאון, אנחנו מפטירים בעניין מלחמת גוג ומגוג. מה זה גוג ומגוג? אומר שמלחמת גוג ומגוג מוכרח שתהיה, שהרבה טעו ואמרו שמלחמת גוג ומגוג כבר הייתה. אולי הם חלמו חלום, או שהייתה, לא יודע איפה, בביציאת מצרים, או אני לא יודע, בזמן אנטיוכוס. צריך להבין מה זה גוג ומגוג. גוג ומגוג, כל עוד ויש רע בעולם, והרע הזה לא התבער מן העולם, סימן שעדיין לא היה מלחמת גוג ומגוג. מי שהתבונן בעלינו לשבח, שאנחנו אומרים אותו כל יום שלוש פעמים לפחות, כל המילים שנאמר שם, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך תשמע כל לשון, לפניך אדוני אלוהינו יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקר איתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותיך. מלחמת גוג ומגוג תבוא כדי לבאר שלא יישאר שום רע בעולם. וזה רמוז גם בתהילים. תהילים, דוד המלך בפרק ב' מדבר על זה. למה רגישו גויים ולאומים יגוריק? יצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו, נתקה את מוסרותמו ונשליך ממנו אבותמו. אז הם האומות, מה שאותם מעניין, וזה היום רואים כל המטרה שלהם זה לעקור ענייני דת מן העולם. מה שהם קוראים דמוקרטיה ותרבות מערבית, כל מיני כינויים, יש להם כינויים שונים ומשונים. זה בקיצור במילה אחת, הפקרות לעשות את העולם, מתירנות, הכל מותר. אדם רוצה להתחתן עם כלב, אישה תתחתן עם עכבר, ג'וק עם חתול, וככה מה שבא להם לעשות הכל, והם קוראים לזה תרבות מערבית. וזה התייצבו מלכי ארץ, הוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. ואז הקדוש ברוך הוא אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו. ואני נסחתי מלכי על ציון הקודשי, ועובר שמה. כל העניינים הללו מוזכרים שם. הכוונה שעתידים בפיזי גם כן, תהיה מלחמה פיזית, לא כמו שהרבה חשבו, מלחמת גוג ומגוג זה מלחמת תרבות או מלחמה רוחנית, לא נכון. פשט הנביאים, הכל צריך להתקיים. וידוע שהגמרא מסכת שבת אומרת, שלוש סעודות אנחנו סועדים בשבת. אחת כדי להינצל מחבלי משיח. חבלי משיח זה עכשיו. זה כל הזמן, זה חבלי משיח. הצרות והגזרות, רוחניות וגשמיות. הכל זה עכשיו. אחרי חבלי משיח שנייה, להינצל מדינה של גיהנם. והשלישית, להינצל ממלחמת גוג ומגוג. וזו סעודה שלישית. סעודת הלילה היא כנגד יצחק אבינו. סעודת הבוקר היא כנגד אברהם. אז יצחק זה להינצל מחבלי משיח. שחרקה, סעודת אברהם זה כדי להינצל מגיהנם. מפני שאברהם אבינו יושב על פתח גיהנם, מי שהוא שומר בריתו לא נותן לו להיכנס. זה יום. בלילה זה היה יצחק, חבלי משיח. למה? כי יצחק אבינו הוא לעתיד לבוא, הוא יעשה, יציל את ישראל מגיהנם, כך אומרת הגמרא. ויצחק אבינו להיכן הלך? וכמונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. מי הם? שואלת הגמרא מסכת סוכה. משבעה שמה אברהם, יעקב, משה, אדם הראשון, דוד, אחר כך ישעיה, אליהו, משיח. שם עוד שמונה, יש שם עמוס, צפניה, ועוד מונה אותם שם. ושואל את זה יצחק אבינו להיכן הלך, הלך להציל בנם מגיהנם, שאומר לו, עתיד לומר לו לקדוש ברוך הוא, כמה שנותיו של אדם 70, דל 20 דלה ענשת עליו, נשארו 50, 25 של לילות, נשאר 25, אחר כך אוכל ועבודה וכו', זה 12.5, נשאר 12.5 שנה, היא אמרת כולו על 12.5 אתה עושה כל כך, חצי עליי, חצי עליך. אני אקח 6.25, ואתה תיקח 6.25. ואם תרצה לומר כולו עליי, הקריבית נפשי כמך. אומר לו, אני מסרתי נפשי לפניך. אז הקרבתי את עצמי, אז הוא מציל את ישראל לעתיד לבוא. זה הסעודה של הלילה. הסעודה של הבוקר אמרנו זה אברהם. סעודה שלישית, זו של יעקב אבינו, והיא באה להציל ממלחמת גוג ומגוג. כותב הרב קול ששון, היה גאון עצום בזמן הרב חידה. הרב יוסף חיים כותב עליו בפחד נורא, אומר מי היה האיש הזה, איש קדוש. הוא אומר, כל הנבואה הזאת של זכריה מדברת על מלחמת גוג ומגוג. ואתה רואה שכתוב שם, ואספתי את כל הגויים לירושלים למלחמה, ונשסו הבתים, ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה. מי אלה שיצאו? אומר, כל אותם שלא עשו סעודה שלישית, או זלזלו בסעודה שלישית, כמו שיש היום כאלה. אומר, יוצאים ידי חובה בפירות, יוצאים ידי חובה במזונות, אלה יקרה להם כל הדבר הזה שכתוב. שיצאו בגולה, והשם מרחם, נשים, מה שיקרה להם, והבתים יפלו, וכל אלה, אומר, אלה שלא נזהרו בסעודה שלישית. לכן יש לנו תקנה, סעודה שלישית. חורף צריך להיזהר מאוד. שורי יצר הרעבה, הוא אומר, תישן, שינה בשבת תענו, כל מיני רמזים ודרשות יש לו. יודע גם הוא לדרוש יצר הרע. עושה להם כל מיני פירושים, אחר מפלים מנחה מאוחר, ואוכלים סעודה שלישית, אחר השקיעה, גם עליבא דשולחן ערוך זה לא בסדר. כי תוך חצי שעה לזמן קריאת שמה אסור לאכול. ועושה את זה האדם באופן קבוע, הרי זה נקרא פושע. אז זה יפחד גם מה שכתוב פה מהכללה הזאת, זה נורא והיום זה. לא כתוב פשוט, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר, ויצא השם ונלחם בגויים מהם. אז יהיה פחד גדול. למה להיכנס לסכנה? אדם רוצה להינצל, צריך להיזהר לאכול סעודה שלישית לפני השקיעה, יאכל כזית לחם. יסיים אותה, יאכל אותה כמו בן אדם, כמו יהודי רגיל. לא יאכל למנוחה. בדור שלפנינו, אנחנו בזמננו היו אוכלים פלי מנחה גדולה בשבת, כי חבל על הזמן. ויושבים, עושים סעודה שלישית מיד, כל שבת 12:30 מנחה, בשעה אחת סעודה שלישית, 13:30 כולם בבתי הכנסת, כולם לומדים עד הלילה, עד אמצע הלילה, כל שבת. כך כל החכמים היו. היום נהיה מודה חדשה, ישנים 3 שעות, אוכלים 0.5 קילו גרעינים, אני יודע מה, באים בשקיעה מחפשים עניין מנחה. זה חבל נורא והיום, זה חבל מאוד. חוץ לירושלים אתה הולך, אתה רואה עמי ארצות, אני לפעמים רוצה לנשק להם את הרגליים. אתה רואה אותם בשעה אחת, 13:30, ממלאים את בתי הכנסת, אין מקום לשבת. יושבים כל אחרי הצהריים, אני אומר, הלוואי בירושלים ככה היה. יושבים, שומעים דברי תורה כל שבת. זה דבר גדול. צריך להיזהר בזה. בשצר הרע גדול, צריך להיזהר בזה. שאני חזור. הנה יום בא לשם, בחולק של הלך בקרבך. אז אומר, ואספתי את כל הגויים לירושלים למלחמה. למה צריכים לבוא לכאן? שמה, שילחמו שם בים, חסר להם איפה. הם רוצים לבוא לכאן, איפה יש לנו מקום בשביל כולם? ולמה צריך שיבואו כולם אל ירושלים? צריך לדעת שכל המפרשים כותבים, והברבנל בראשם, שכל מלחמת גוג ומגוג היא נקמה שעתיד הקדוש ברוך הוא לנקום באומות העולם מה שעשו לישראל. וכיוון, כך כותב הברבנל, שטיטוס כשהגיע לירושלים הוא בעצמו בא ובנה סוללות אפר על הר זיתים, ומשם בנה גשר והגיע להר הבית. הר הבית היה מבצר גדול, לא יכול להיכנס לשם. אז בנה סוללות אפר על הר הזיתים, ומשם היה לו נוח לכבוש אותה. זה הטעם של העתיד לבוא, קדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יורד, ועמדו רגליו על הר הזיתים ביום ההוא, יבקע ההר לשניים. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא יבוא לשם. ולמה? הזוהר הקדוש כותב שכל אלה שהחריבו את בית המקדש, נבוכדנצר, טיטוס ואלה שציערו את ישראל, יבואו בגלגול במנהיגים של אומות העולם שיהיו בדור האחרון, והם בעצמם יבואו סביב ירושלים להילחם ויפלו שם. וזה שאמר, הנה יום בא לשם, יום כתוב בהלל, זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. הגמרא שואלת, אין יודע במי נשמח, נשמחה בו, האם בקדוש ברוך הוא או ביום? כי אמר, זה היום, היום, וגם עשה השם. הזכיר שניים, את היום והזכיר את הקדוש ברוך הוא. אז במי נשמח, בקדוש ברוך הוא או ביום? אומרת הגמרא, כשהוא אומר נשמחה בו, הוא אומר בקדוש ברוך הוא ולא ביום. עכשיו, מה הפירוש ביום ישמחו או בקדוש ברוך הוא? מה הספק? המדרש הזה סתום וחתום. אלא ידוע, הגמרא במסכת סנהדרין אמרה, מהי דכתיב באני השם בעיתה אחישנה. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. זאת אומרת, יש יום מוגבל שמעבר ליום הזה לא יחכה הקדוש ברוך הוא עוד רגע אחד, אלא יגאל אותנו. אבל לפני היום הזה יש הרבה תאריכים, כמו שראינו הרבה תאריכים כתבו לנו, תאריך זה יבוא משיח, תאריך זה יבוא משיח, ולא בא. זה נקרא אחישנה, זה תאריכים של אחישנה. זה תלוי אם יש להם תשובה ומעשים טובים, אז יגאלו. זכו אחישנה, מה זה זכו? שבו בתשובה. אם שבו בתשובה אז אחישנה, אבל אם חס ושלום לא זכו, הכוונה לא שבו בתשובה בעיתה, אז יבוא המשיח אם עשו תשובה ואם לא עשו תשובה. למה? שחס ושלום שלא ישתקעו עוד בתומעה. כתוב במצרים, ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. ראה אותם שנכנסו ל-49 שערי תומעה, והיה מחכה להם עוד מעט, היו נכנסים ל-50 שערי תומעה. אז איך היה מוציא אותם? לכן תכף ומיד הוציא אותם. לכן אמר כל דודי, הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. מדלג על ההרים, הכוונה, מהר לגאול אותנו ממצרים, כמו שאמרנו, בחיפזון יצאנו ממצרים, שאם חס ושלום היינו נשארים עוד רגע אחד, והיינו יכולים לצאת. אז זה זכו, זה היום, זה היום עשה השם. עכשיו יש עוד עניין, ידוע שביום הכיפורים, הגמרא אומרת, השטן נעשה סניגור לישראל. הוא רואה שעושים לו כבוד, נותנים לו שעיר לעזאזל, ולא רק זה, מביאים שני שעירים. הוא שואל, מה זה שני שעירים האלה? הוא אומר לו, זה שעיר אחד כביכול השם, גורל אחד השם, וגורל אחד לעזאזל. מראו, מחשיבים אותי להבדיל כמו הקדוש ברוך הוא, אז אוהב את ישראל, מתחיל להגיד עליהם סניגוריה. שאלו מה קרה לו לסטן הזה, הוא כזה רע מסורע, רשע מרשע, כל הזמן מדבר תועבה ולשון הרע על ישראל, פתאום נהיה חבר שלנו ואוהב אותנו. לאמרו זה הטעם שכתוב בגמרא בסנהדרין, אם פתחו כולם לחובה זכאי. יבוא אדם נאשם ובא לסנהדרין כדי להרוג אותו, השואלים אחד אחד מהסנהדרין, מתחילים מהקטן ומסיימים בגדול, שואלים מה אתה אומר עליו, אומר חייב להרוג אותו, מה אתה אומר עליו להרוג אותו, וככה ממשיכים, כל אחד אומר נימוק, כל השבעים פה אחד אומרים להרוג, אז משחררים אותו, כי אי אפשר שלא יימצא צד זכות על איזה מישהו. השטן יודע שאם הוא יגיד על ישראל חס ושלום שכולם חייבים, אז יגיד הקדוש ברוך הוא, אם כולם חייבים, דור שכולו חייב, אז אני צריך להביא את המשיח. יבוא ביום כיפור וישאל את השטן, מה אתה אומר? אם הוא יאמר שחייבים חס ושלום בדין, אז צריך להגיד, יגיד לו בסדר, אני אם ככה צריך להביא את המשיח, ואם צריך להביא את המשיח, אז אותו בראש ובראשונה צריך לאבד אותו, צריך לשחוט אותו, ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות. ומי זה? זה הוא, הוא הראשון, הוא השטן, הוא יצר רע ומלאך המוות. אז הוא מפחד על עצמו, מה הוא עושה? רמאי, פוליטיקאי, זה תהיה להפוך את זה, מדבר לטובת ישראל בשביל שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותו במקומו, לכן הוא מלמד זכות על ישראל, ככה כותב רבי יונתן אייבשיץ, זה הטעם. עכשיו יוצא שאם ישראל יעשו תשובה ויהיו ראויים להיגאל מצד התשובה, אז זה טוב מאוד, זו תשובה מצוינת וגאולה נפלאה מאוד. אבל אם חס ושלום לא עשו תשובה ונשארו חייבים, זה פירושו כולו חייב, שהדור נחשב כדור חייב שלא עשה תשובה. הדור לא עשה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא מחכה לרגע האחרון, לא יעבור הרגע הזה אפילו בעוד שנייה אחת, מיד גואל אותם, מיד ביום המוגבל. שמה, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. האם, במי הנשמח? בקדוש ברוך הוא? כלומר, שהוא הקדים את הגאולה, או ביום שהגאולה התעכבה, בהכוונה. אמר, כשהוא אומר נגילה ונשמחה בו, הווה אומר בהקדוש ברוך הוא. זה ידוע שכל זה, אם הגאולה תהיה בעיתה ולא החישנה, יעמיד הקדוש ברוך הוא מלך שגזרותיו קשות כשל המן, ואז יהיה עת צרה ליעקב, ואז יביא את המשיח. לכן אמר, הנה יום בעל השם, זה היום המוגבל, לא עשו תשובה, אז לא מגיע להם שיבוא המשיח, אבל הגיע הזמן, מוכרח לגאול אותם, אחרת אם יישארו יתמעו, יובדו בין הגויים, גמרנו, לא יישאר כלום. הנה יום בעל השם וחולק של הלך בקרבך. למה? זה עצרה ליעקב, שלא יהיה חס ושלום איזה חלילה סוף. מיד עושה הקדוש ברוך הוא, שולח את המשיח, והוא מביא אותם וחולק של הלך בקרבך. עוד אמרו, מה זה חולק של הלך בקרבך? בזמן שסנחריב בא לירושלים, בליל פסח היה, הוא הגיע לירושלים, 185,000 קצינים לבד היו. כתוב שאם היה חיילים שלו, הם היו נכנסים לירושלים, עם הרוק שלהם היו מטביעים אותה. תוך הרבה חיילים היו לו. בלילה, כשדלנו שם, בחוץ, מחוץ לירושלים, בא מלאך השם והיכה אותם, שמעו שירה, ומתו, נשרפו, גוף קיים ונשמה נשרפת. אחרי זה ישראל יצאו מהבתים שלהם בירושלים, היו ברעב, היו עוני גדול. זמן חזקיהו המלך לא היה להם צבא בכלל, כולם היו לומדים בית המדרש, לא היה אחד שנלחם יודע להילחם. שאלו את חזקיהו, הגמרא אומרת, האם לקחת את הביזה או לא לקחת. שאלו אותו מה לעשות עם הביזה, אמר להם, כל אחד יבוז לעצמו. אז דנו המפרשים מה זה, מה שאלו. אמרו מדין הקדש, כיוון שאולי יש שם מעשר, הקדש וכו'. הפירוש הוא כזה, סנחריב הוא לפני כן הגלה עשרת השבטים. שהגלה את עשרת השבטים לקח את הממון שלהם, אז עם הממון של יהודים יש אצלו. בין הממון הזה היה חלק גדול כסף של צדקה, כסף של הקדש. עכשיו הוא בא עם הכסף הזה, ככה היו נוהגים כשיוצאים למלחמה, ואם איתם את כל הכסף שיש להם בבתים לוקחים איתם, כדי שהחיילים ילחמו בחשק גדול. אז הביא את כל הרכוש שם. באו ישראל לשאול את חזקיהו המלך, האם לקחת את הכסף או לא, למה אנחנו חוששים שאולי יש שם כסף של הקדש ואנחנו נהנה מן ההקדש. פסק להם חזקיה, כל דה פריש מרובה פריש, וכיוון שרוב הכסף זה לא של הקדש, של כסף של היתר, של הדיוט, מותר לכם לקחת. אומר, לעתיד לבוא, לחולק שללך בקרבך. אל תפחד שמא יהיה חס ושלום כסף שיש בו איזה חשש או מעילה. לא. הם יבואו הגויים עם הביזה שלהם, עם הממון שלהם, ואנחנו ניקח את השלל, וכשללך כוונה השלל שהם זה. וכך אמר, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ידוע שמפלת אדום צריכה להיות פה בארץ ישראל ולא שם. למה לא שם? כתוב, ועלו משה בהר ציון לשפוט את הר עשיו. פה הר ציון זה בהר הבית, למה לא יהיה איפה שעשיו? אלא אמרו רבותינו כך, כיוון שעשיו קיבל ירושה את הר סעיר, כתוב כי לבני לוט, ואחרי זה כתוב לבני אדום נתתי את הר סעיר. לבני לוט נתן את ער, ואת הר סעיר נתן לבני אדום, נתן להם את הארץ שלהם. וזה שדוד המלך צועק ואומר, מי ינחני עד אדום, מי יובילני עיר מצור. למה מי ינחני עד אדום? דוד המלך היה רוצה להיכנס לאדום, רק הוא אומר, הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו. למה לא יכל להיכנס? כיוון שאמר לו, אני חילקתי ירושה ונתתי לעשיו את הר סעיר, בבקשה אל תלך לשם, זה שלו. כמו שאמר שם, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. וגם אדום לא נתן אדום לעבור את ישראל בגבולו. למה? זה שייך לו. כיוון שזה שייך לו מאת השם, אין לנו רשות ללכת לשם. מה יעשה? הקדוש ברוך הוא רוצה לנקום מהם, נביא אותם לכאן. זה שאמר, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הרסם. כמה זה נפלא דברי אברבנאל. אברבנאל אומר שאיך אדום ייפול אצלנו, איך יבוא לכאן. הוא אומר ככה, הישמעאלים יריבו איתנו על ירושלים ואדום יבוא לעזור לו. שיבוא לעזור לו, ייפול אדום פה יחד, הוא עם ישמעאל ייפול פה בארץ ישראל. וזה סוד מה שכתוב בגמרא, שרבי יהושע הלך פעם לשבי אתונה. ידוע, לקח ספינה עם 70 חדרים, בכל חדר שם 70 כיסאות, היו שם יושבים 70 מועצת חכמי אתונה, הם 70 איש היו. נכנס שם רבי יהושע, הכניס שם, היה אפר, שם נעליים, אחד סימן קדימה, אחד אחורה, הרגו את השומר, והוא נכנס. נכנס, שאל אותם כל מיני חידות. הם שאלו אותו, והוא ענה להם, הוא שאל אותם אחר כך. הם שאלו שם, נשרה דסכינה במי שדיה. רש"י הסביר, נשרה דסכינה, אם יש שדה מלא סכינים, איך אנחנו קוצרים את השדה הזאת? אמר להם, בקרנה דחמרה, בקרן של חמור. אמרו לו, יש קרן לחמור? חמור יש קרן? אמר להם, יש שדה של סכינים שמגדלת סכינים. וכל השאלות היו כאלה חידות. מי שקורא את זה לא מבין, זה שאלה הזאת. אז זה והגמרא תורחת לכתוב את זה, זה נשמע כמו אלו, כאילו זה סתם שיחת תינוקות, המצאות, שדה של חרבות, וזה דבר שצריך לכתוב בגמרא. תרצו רבותינו, פירשו, המהרש"א הסביר כל שאלה ותשובה, יש בהם סודות עצומים ורמזים נפלאים. משרד הסכינה במי שרדיה, הכוונה שדה של סכינים במה נוריד אותה, הם שאלו אותו, אמרו לו, איך אתה יוצא נגדנו? הם אדום, מי זה התונה? אדום. אדום, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החרב, שאמר לה, על חרבך תחיה. שרד הסכינה, הכוונה שדה של חרבות, הם כל האומות האלה שיצאו מאדום, וכל השלטון היום בעולם הוא של אדום, חוץ מישמעאלים הם אדום, אדום. זוהר אומר, ומה זכה אדום לשלוט? שעשיו כיבד את אביו, עשה כיבוד אב האם, נתן לו הקדוש ברוך הוא גדול, כבוד גדול כזה. תראה השרים והמלכים שלהם, נשיאים שלהם, איזה כבוד מלכים יש להם. זה שכרו של עשיו. והוא אמר לו, ועל חרבך תחיה. כוונה, החרב נתן לו אותה מתנה. אז הם אמרו לו, ואיך אתה רוצה להוריד את זה? אנחנו, זה נתן לנו את זה הקדוש ברוך הוא. החרבות, זה שלהם. אמר להם, בקרנה דחמרה, אומר המהרש"א, ישמעאל נקרא חמור, שנאמר, שבו לכם פה, עם החמור, עם הדומה לחמור. חמור, גמל, כל הסוגים האלה, מהלכי על ארבע, זה הם. אז הם, ישמעאלים יקראו חמורים. הקרן של החמור, הכוונה, אמרו לו, איך ייפול אדום? לא יכול ליפול. כל מלחמה שתהיה, הוא צריך לנצח. יש גמרא מפורסמת. אין לך מלחמה שנוצח בה שאין בה מזרעו של עמלק. כל איזה, אם ראית איזה אחד גנרל גדול, מונגומרי, שוורצקוף, אלה עמלקים אלה. אחרת לא יכול לנצח. למה? אלה זרע עמלק, זה נכדו של עשיו. אליפז היה בן של עשיו. אליפז הלך לקח ממזרתה והביא ממנה ותלד לאליפז את עמלק, כתוב בתורה. זה מעמלק יצאו כל המצביעים האלה שהם נלחמים. אז זה שלהם, אמר להם, תראו, הם יהיה מלחמה עם ישמעאל. ואתם תבואו לעזור לישמעאל שנקרא חמור, עליו נאמר שבו לכם פה עם החמור, ואז הוא ממילא יהיה הדבר הזה. משרד הסכינה מהשריה, במי שדיה, בקרנה דחמרה, על ידי ישמעאל. אז זה לא יהיה איתנו ישיר, אלא דרך הישמעאלים. זה אומר, זה הולך טוב. והם הסכימו עם מה שהוא אמר. זה אמר. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. יבואו כולם לעזור לישמעאלים על ירושלים. ואז נלכדה העיר ונשסו הבתים. אמרו, הבתים האלה שיפלו, כל בית שאומות העולם בנו אותם לשם עבודה זרה שלהם, הבתים האלה עתידים ליפול. כיוון שיש בהם טומאה, ונבנו לשם עבודה זרה שלהם, בתים האלה יפלו. בתים שלנו, ברוך השם, יישארו קיימים. אז ונשסו הבתים. אחרי זה, אנשים למה, מה חטאו פה? אמרתי לכם, כתוב, רב כל ששון כותב, אלה שלא יאכלו סעודה שלישית. אז יהיה להם עונש. לכן צריך להזהיר גם את הנשים שיאכלו לחם בסעודה שלישית. אבל המפרשים כתבו, שבזמן עזרה, שעלה עזרה עם הגולה, הגמרא אומרת, היו ראויים למות המשיח. עזרה היה צריך להיות משיח, ובית המקדש היה נבנה, הכל היה בסדר. למה לא היה בניין קיים? בגלל שנשאו נשים נוכריות, כתוב שם אשדודיות. היו נשים מאשדוד, זה פלסטין. לקחו נשים פלישתיות, אשדודיות, ונשאו אותן, אז עקבו את הגאולה. לכן עתיד להיפרע מהם, לכן אמר אנשים. ויצא חצי העיר בגולה. למה חצי העיר? אלא הגמרא אומרת, יש שני חומות היו בירושלים. הייתה חומה פנימית והייתה חומה חיצונית. הפנימית הייתה מקודשת, החיצונית לא הייתה מקודשת. אז החיצונית נבנתה בתומעה. אז החיצונית שהיא נבנתה בתומעה עתידה ליפול. אבל הפנימית שלא נבנתה בתומעה, הייתה בתהרה, תישאר. ולמה חצי? מה זה חצי וחצי? לא צריך להבין. יעקב אבינו, כל מה שהיה איתו, בפרט בפרשת וישלח, הכל רומז לעתיד לבוא. כל הפרשה הזאת, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחי וארצה שעיר שדה אדום וכולי, מעילית שור וחמור, צאן ועבד, שם כתוב וירא יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את הילדים ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. אז שם כתוב שהעמיד אותם, את הבנים, לאב ילדיה, ואת את יוסף ואת רחל אחרונים. המדרש אומר שם, יוסף לא היה מן המניין. עכשיו לא נשכח שבנימין עדיין לא נולד, היו לו רק 11 ילדים. זה בתור תוספת. מה זה יוסף לא מן המניין? הסבירו, יוסף הוא שטנו של עשיו. והיה בית יעקב אש, ואת יוסף להבה, ואת עשיו לקש. ויכעס אל ילדי רחל את יוסף, מיד הוא הולך ואומר ללבן, תדע את נשי ואת ילדי. למה ראה שנולד שטנו של עשיו, אמר אני אקח אותו. אז יוסף לא מהחשבון, החשבון הוא 10. העשרה האלה, עשיו הרשע היה מערער עליהם כל הזמן. למה? עשיו הוליד 5 בנים ויעקב הוליד 10. עשיו טען, אני בכור, אני מגיע לי פי 2, אני מגיע לי 10 וליעקב 5. אז הוא היה רוצה לקחת ליעקב 5 בנים. זה היה טענה שלו כל הזמן, היות ואני בכור אני אקח 5 ילדים של יעקב. למה יוסף לא מן המניין? בנימין עדיין לא נולד. כמה נשאר? 10. בא עשיו ואומר, הוא טוען גם כלפי השמיים, הוא לא מפחד, טוען גם ילחם עם מה שאתה רוצה. רשע, אין לו יראת השם. אז הוא אומר ככה, מה אמר יעקב? חצה את שתי המחנות. הוא לא יודע אם עשיו ינצח חס ושלום או לא. מה הוא אומר? אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, ויקח אותו, הכוונה ישבה אותם, והיה המחנה הנשאר לפלטה, לפחות יישאר עם 5 ילדים, לא אפסיד הכל, אני לא אלך על הכל, אני הולך חצי חצי. כן, גם עובדיה הנביא, הגמרא אומרת, החביא 100 נביאים במערה, 50 בין מערה אחת ו-50 במערה שנייה. ממי למד? מיעקב אבינו. לא שמים הכל בבת אחת, תמיד צריך לשים חצי פה חצי שם. זה אמר רבנו בחי, אמר היה אחד, היה נזהר לתת צדקה, מאוד הרבה צדקה לתת. ציוות הבן שלו גם כן להיזהר מאוד מצוות צדקה. לפני מותו קרא לבנו, אמר לו, תשמע, אני אגלה לך סוד אחד, תמיד שאתה הולך לעסקים אל תיקח את כל הכסף, קח איתך חצי כסף, ואני מבקש ממך תיקח גם אבנים באותו משקל של הזהב והכסף איתך, תן לי תקיעת כף שככה אתה עושה. אבסבש, אבנים בשביל מה? מה אכפת לך? אני ככה מצווה אותך, אתה עושה כן. שמע בקולו. חצי היה לוקח, משקל נגיד, יכול לקחת 100 קילו, 50 קילו זהב, 50 קילו אבנים. ככה היה עושה, וכל הזמן היה הולך למסחר. פעם אחת היה באונייה, עשה באונייה, והנה האונייה חשבה להישבר, מתנדנדת, עולה ויורדת, יורדת ועולה. בא הרב חובל, אמר, יש פה מסע חריג, כל אחד חצי המסע שלו יזרוק לים. בא אליו, אומר לו, בוא הנה אדוני, אתה יש לך זהב? אומר, מה אני משוגע, אני אזרוק חצי? אמר לו, כן. אז לקח את האבנים וזרק, נשאר עם הזהב שלו. אמר, עכשיו ידעתי למה אבא ציווה אותי חצי, לקחת חצי אבנים. זה אומר, למדנו מיעקב אבינו, היה חוצה אותם, חצה אותם לשניים. אז למה חצה? בגלל זה. עכשיו פה יבוא עשיו יבקש את החלק שלו כאילו, כן אמר, ויצא חצי העיר בגולה, ויצא השם ונלחם בגויים מהם כיום הלחמו ביום קרב. אז הסבירו, קרב, יום קרב זה היום שיצא הקדוש ברוך הוא בזמן קריעת ים סוף, שאז יצא הקדוש ברוך הוא שנאמר, השם איש מלחמה, השם שמו. גמרא אומרת שראו אותו בדמות בחור וזקנו שחורה. כולם ראו אותו, זה אלי וענווהו. אפילו התינוקות אמרו להורים שלהם, אתם רואים, הנה זה הוא האלוהים שהיינו במצרים, היו זרקתם אותנו בשדות, הוא היה בא ומאכיל אותנו ומשקה אותנו, וינקה עוד דבש מסלע ושמן מחמיש צור. זה היה, הוא, הנה הוא, זיהו אותו, ראו את הקדוש ברוך הוא, רואים איך הוא נראה. אז אומר, ויצא השם ונלחם בגויים ההם, כיום הלחמו ביום קרב. למה? גויים שבאו לירושלים, כתוב, יהיה להם שם מגפה. וזו המגפה אשר יגוף השם. אז יגוף אותם שם מגפות. שם כל ארצותיהם יהיה מגפות. לא יישאר להם שריד ופליט. שערו אלה שיבואו על ירושלים למלחמה, כמו שהיה במצרים. למה? במצרים כתוב, אנוסה מפני ישראל כי אדוני נלחם להם במצרים. מה זה נלחם? שהם היו בים, כדי שלא יקע אותם גם במדינה שלהם. וידוע הזוהר הקדוש כותב, כל מה שהיה במצרים עתיד להיות פי 50 לעתיד לבוא. שנאמר, כי לצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, אומר רבי שמעון, נון פלאות. ולמה פי 50? זה סוד יום כיפור. יום הכיפורים הוא שער ה-50. ואז, מחילה. יום הכיפורים שער ה-50. ישראל אז נגאלו גאולה לא מוחלטת. זה גאולה מבחינת שמיטה. שמיטה זה השדות מפסיקים לעבוד בהם שנה אחת, שנה שביעית. אבל לעתיד לבוא, הגאולה הזו שתהיה, תהיה גאולה מצד היובל. שנת היובל הזאת, תשובו, זה קוראים את זה ביום כיפור לפני התקיעות. למה? יום כיפור רומז ליובל. יובל זה שער ה-50. שנת ה-50. שמה ביובל כל שדה חוזרת לבעלים שלה. כל עבד שנקנה חוזר לבעלם, חוזר לעצמו, משתחרר. אז אנחנו נגלים גאולה מוחלטת, זה שער ה-50. אז פי 50 ממה שהיה, אומר רבנו ארי, זה לא פי 50, אלא זה פי 1,000. פי 50 רצו לרמוז על היובל שהוא 50, אבל זה פי 1,000, פי כמה וכמה. אז כל מה שיהיה שם, היה שם, יהיה פה. אז יהיה פה שגם הקדוש ברוך הוא יקה את הגויים שם, וזה אמר, ויצא השם ונלחם בגויים ההם, כי יום ילחמו ביום קרב, כמו שהיה במצרים, יהיה פה. ועבדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. זה שכתב יוסף בן גוריון הכהן, שטיטוס תקע את אהולו בהר הזיתים עם כל הצבא שלו. משם שפכו סוללות על ירושלים. אז משם הנוח היה להם לכבוש אותה. וגם הירושלמים חשבו שהוא יבוא בצד השני, כיוון שער יפו, או מכיוון הירושלים החדשה, מצד מערב. והוא אגף אותם בא מסביב. תמיד האויב שבא עושה מכיוון שאתה לא צפית. לעתיד לבוא מאותו מקום, עתיד הקדוש ברוך הוא להגיע. בזוהר הקדוש כתוב שיחיה השם את כל המתים אז, ובאותה בקעה שיש מהר הזיתים עד הר הבית, יקים שם את כל אלה שהריבו את בית המקדש והרגו את ישראל, ויעשה להם שם משפט. וזה שכתוב בתהילים, כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. ואז תהיה נקמה האמיתית. למה? עונש היום אנחנו לא רואים את העונש. אמרנו בפרשת האזינו, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. אז יהיה בארץ ישראל, תהיה אותה נקמה, באותו מקום שנשפך דמם של ישראל, שם עתיד ינקום את הנקמה שלהם. זה שאמר, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. שלא קראו לו הר הזיתים, האמת במשנה הוא קוראים לו הר המשחה. אז שם היו מושחים את הכהן, וגם השמן שנשרף, הדשן, היו זורקים שם. היום מצאו בכמה מקומות שם סימנים של הדשן של המזבח. גם באזור מוסררה ארכיאולוגים מצאו לא מזמן גם כן סימנים של השמנים שהיו זורקים מהמזבח, דשן ועצמות. מצאו חומר שמכין עצמות של בעלי חיים, והבינו שזה שהיה מהמזבח. עכשיו ידוע שפרה אדומה הייתה נשרפת שם, וזה ששורף אותה צריך לראות ממול בקו ישיר את הר הבית, את בית המקדש, בית קודש הקודשים, ממול בקו ישיר מול קודש הקודשים. כן. מה העניין הזה? למה היה צריך להיות שם, דווקא שם? יש פה רמז. הזית ידוע, לא טוב לאכול הרבה זיתים, הזית משקח. העניין הוא, כותבי המפרשים, שהוא מעכיר את המוח, מערבב את המוח, ואז האדם, הזיכרון שלו לקוי. מה צריך לעשות כדי להצליל את המוח, שהמוח יהיה טוב? לאכול שמן זית. אבא משקח, בירה מפקח. האבא שזה הזית הוא משקיח, אבל הבן שזה השמן זית הוא מחכים לפקח. עכשיו הכוונה ככה, מי שהיה נטמע, ידוע נטמע מחטא, אדם עושה עוון, העוון גורם לו טומאה, על ידי העוון נעשה טמא. העוון מאכיר את האדם, כמו הזית, הזית זה העוון, רמז לעוון. העוון גורם לאדם שיתאמה, שישכח. הרי גם ידוע שהשכחה באה מהעוונות, כמה שאדם עושה יותר עוונות כך יש לו יותר שכחה. מצד שני, כמה שיחזור בתשובה ויתקן מעשיו, ככה יזכה לזיכרון. זה הבה תליה, כמו שאנחנו רואים השולחן ערוך אומר, אדם שנוגע מקומות מחוסים או גוזס ציפורניים, מסתפר ולא רוחץ את ידיו, תמיד חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, שוכח את תלמודו, ועם עם הארץ הוא, דעתו משתבשת עליו. אז זה, כל זה בא מהטומאה, מהעוונות. עכשיו, העוונות גורמים לא טוב, אבל מי שעשה עוונות וחוזר בתשובה, מהר בתשובה ושב בתשובה, עכשיו נהיה יותר טוב ממה שהיה מקודם, חוזר לכוחו העצום, לכוחו, חוזר לאיתנו. זה שאמר, והיא חזית הודו וריח לו כלבנון, והיא חזית הודו, זה הרבה תשובה, כמו הזית שיש ממנו יוצא שמן נפלא מאוד, ושמן זית הוא הכי צלול, קטית למאור, לעלות נר תמיד. זה אומר לעתיד לבוא, לפני שבוע משיח ישראל ישובו בתשובה, אז יהיו דוגמת הזית. הזית בהתחלה היה עכור, היה לא טוב, היה גורם עכרה, השמן שיוצא ממנו צלול, עד רבה הוא עושה חוכמה, מפקח. אז זה אמר, ועמדו רגלה ביום ההוא על הר הזיתים. עוד ידוע, כי כאשר השמיים חדשים והארץ החדשה שאני עושה, כן יעמוד זרעכם ושמכם. מה זה? שתי משפחות מישראל נשארים קיימים, אנחנו מובטחים שלא ייבטלו מאיתנו. משפחת המלוכה, כל זרע דוד, לא נכחד לעולם ועד. כמה ניסו להכחיד אותו בזמן בוסתנאי, זה היה בבבל, בזמן חורבן בית ראשון, היה רק אחד, שמו בוסתנאי. למה קראו לו בוסתנאי? היה שם המלך בבל, הרג את כל משפחת דוד המלך, נשאר רק ילד אחד מהם, עשה אותו עבד ורצה תקנן להרוג אותו. אותו לילה חלם חלום, חלום נורא, שהיה לו איזה בוסתן גדול מאוד, מלא עצים יפים ונעים ופירות, והוא בא בלילה, השתגע, לקח איזה גרזן, התחיל לחתוך, הרס את כל העצים. בסוף נשאר עץ קטן, שתיל, בא להוריד גם אותו. כשבא להוריד אותו, בא איזה זקן אחד, ונתן לו מכה ניצחת. אמר לו, רשע, כמה טרחתי על הבוסתן הזה, ועשיתי אותו, וגידלתי וריביתי אותו, טיפחתי אותו שנים על שנים, אתה הרסת את כולו. ולא נשאר ממנו להשתיל קטן, גרח הזה אתה רוצה להוריד? ניקה אותו מכה, פצע אותו, התעורר זה, וראה דם במיטה. מסתכל, רואה שהוא פצוע בראש. נבהל, לא יכול לרגע. קרא את כסרים ואת היועצים וכו'. בסוף בא אחד הרשעים שלו, היועצים שלו, אמר לו, זה שראית זה דוד המלך. והבוסטן הזה שראית זה כל זרעו של דוד, הרקת את כולם, נשאר זה הנער הצעיר הזה, בא להזהיר אותך דוד שלא תיגע בו. אמר, אם זה כך אני אשמור עליו כבבת עיניי. ככה ממנו בזרע המלוכה, לא יודעים היום מי הם, יבוא משיח יגדל אותם, משיח יהיה מזרעו. אחרי זה מובא גם בגמרא שבזמן החשמונאים הורדוס הרג את כולם. כל האומר מבית דוד ענה עבדה הוא, הוא הרג אותם. אז אם כן, כמעט לא נשאר מהם. שם זה כתוב בית חשמונאי, הרג את החשמונאים, הם בזרע הכהן. אז זרע דוד נשארו, והמשפחה השנייה זה זרע כהונה. כהונה לא תתבטל, למה? יבוא משיח, יצטרך כהנים לעבוד. אם חס ושלום אין כהנים, מי יעבוד בית המקדש? לכן אלה נשארו, שתי המשפחות האלה נשארו. וזה אמר זכריה הנביא, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה. זה הפטרה של, של חנוכה. שניים זיתים עליה, אחד ממין הגולה ואחד על סמולה. אז שניים, שבעה ושבעה מוצקות לנרות. מי זה שניים זיתים? הצאצאים שלנו נמשלו לזיתים. כתוב בתהילים, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אבל איזה זית בחלום, זה יצפה לזרע הקדוש, זה בנים. הבנים ישלו לזיתים. אז הם שני משפחות, אומר זכריה הנביא, ראיתי. אחד זה משפחת הכהנים שנשארים, נשארו בישראל. והשני, משפחת דוד המלך, עליו השלום. דוד מלך ישראל חי וקיים. אז זה זרעו בחיים, גם הוא בחיים. אז זה אמר, אלה הם שני המשפחות שעתידים. לכן אמר, ועמדו רגנה ביום ההוא על הר הזיתים, זה הר הזיתים, שהוא יצאו ממנו שני זיתים, שני שתילי זיתים, שתיל אחד של הכהנים, שתיל אחד של משפחת המלוכה, שבמהרה בימינו נזכה לראות בנחת ולא בצער, תראו עינינו ונזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. וחנניה בן הקשה אומר, הצער קדוש ברוך הוא.